שיחת היום, שיעור בספר התניה, עם הרב שניאור אשכנזי.
אוי חנוכה, אוי חנוכה, היום תבשי נר, הלכתי כרפרי לחר לשתון או חזוי נר. חנוכה שמח, הפרי לחר חנוכה לכל יהודי ויהודי בכל העולם כולו. ערב טוב, שבוע טוב, חנוכה שמח למאזיני כל חי, באתר, ברדיו, באפליקציה, בכל אתר ואתר. יישר כוח לטכנאי היקר שלנו, לשמש, רב מוישי כהן, שמאיר את כולנו, יוצאים לדרך. יהודים יקרים, מה עשינו הערב? בשביל מה התכנסנו? החגיגה הייתה ראויה? תסתכלו רגע על החנוכיה. היא כל כך עצובה. הדלקנו נר אחד. עליו בירחנו שהחיינו, ועוד שתי ברכות, ושמחנו ורקדנו, אבל שבעה נרות חשוכים. מה המשמעות של הדלקת נר אחד? כמה כבר יכול להאיר נר אחד באפלה, מול שבעה נרות אחרים? למה לא הדלקנו הערב את כל החנוכיה? זאת השאלה הגדולה. מה פתאום יצרו חכמים מנגנון משונה כזה שאין כמוהו בכל המצוות? של מוסיף והולך. לא קיימת אפילו מצווה אחת כזו, שצומחת בהדרגה, שלוקח לנו 8 ימים כדי לקיים אותה כסדרה, כדי לומר זאת חנוכה. למה לא הדלקנו מלכתחילה את כל המנורה? מה הבעיה? הרי אנחנו מדליקים מנורת חנוכה לזכר מה? לזכר מנורת המקדש, לזכר נס פך השמן. כמה הדליקו שם בערב הראשון? את כל המנורה, את כל 7 נרות. אחרת לא היו צריכים נס. הם הדליקו כל ערב את כל 7 נרות המנורה. אז למה אנחנו, לזכר נס פך השמן, בו דלקו 8 ימים כפול 8 נרות, כפול 7 נרות? כל 7 הנרות דלקו 8 ימים. למה לנו לוקח שבוע ויום כדי להגיע לעוצמת אש מלאה? לא קיימת אפילו עוד מצווה אחת כזאת. תתארו לעצמכם יהודי שיכנס מחר לבית הכנסת, ויניח רק תפילין של יד. הרב יסתכל עליו, אולי אין לו ראש, אבל יש לו ראש. אז הרב ישאל, יהודי יקר, למה לא הנחת תפילין של ראש? אולי הם בבדיקה אצל הסופר? אז בוא אני אסיים את התפילה, אני אתן לך. היהודי יגיד, לא, מה פתאום? אני הולך בשיטת בית הלל, מוסיף והולך. אני לא מאמין בלאכול את כל העוגה בערב הראשון, בלקפוץ מהר למים, זה מייאש, זה נופל. אני מאמין בהדרגה. אני מניח היום יד, ומחר יד וראש. או יהודי שיכנס לבית הכנסת ביום טוב ראשון של סוכות, ויברך רק על הלולב. הרב ישאל אותו, רבי יהודי, אין לך אתרוג? אין הדס והערבה? יש בחוץ בבית הכנסת, בחוץ בסוכה, ברוך השם, בדיוק, בשביל אנשים כמוך. והוא יגיד, מה פתאום רבי, אני נראה יהודי שלא קונה אתרוג? יש לי בבית אתרוג מקלבריה, מאיטליה, 800 שקל. רק אני מאמין בשיטת בית הלל, מוסיף והולך. ביום הראשון אני מברך על הלולב, ביום השני לולב ואתרוג, ביום השלישי לולב ואתרוג והדס. 4 ימים אני מגיע לערבה. זה הרי מגוחך. הרעיון של תורה ומצוות של זה כלי ואנווהו, מהרגע הראשון חייבים בכל. למה מצוות חנוכה יצא מהכלל? ובו חכמים תקנו מוסיף והולך. עוד נר, עוד נר, עוד נר, עד שמאירים את כל החנוכיה. מה בעצם המשמעות בהשגחה פרטית השיעור מתקיים בנר הראשון? מה בעצם המשמעות של הנר האחד והבודד הזה? יהודים יקרים, אני לא רוצה להגיד תוירה, אני לא רוצה להגיד פרפרת, אני לא רוצה להגיד חידוש. בואו נדבר על החיים, בואו נדבר על עצמנו. הנר הראשון מעביר מסר שהוא משנה חיים, שיכול להיות שאם ישמע אותנו עכשיו רם בישיבה אחד, מורה בתלמוד תורה אחד, מורה בסמינר או מורה בתיכון או מורה ביסודי, אבא או אמא, בחור ישיבה או נערת סמינר, מי שישמע אותנו עכשיו, אולי הרעיון הזה ישנה לו את החיים ויגרום לו לעבוד את השם בדרך שונה ועוצמתית ומהירה אחרת לגמרי מאיך שהיה עד היום. באים חכמים ללמד אותנו איך מהירים, איך צומחים, איך מחליפים חושך. כל מה שצריך זה אור אחד. זה מילה טובה אחת. זה שבח אחד. זה תוספת בתורה אחת. זה תוספת במצווה אחת. זה תוספת בכוונה בתפילה אחת. פעולה חיובית אחת מגרשת את החושך ומועילה יותר מאלף גערות ואלף אנישות ואלף הרחקות. בכל רגע בחיים יש לנו את הבחירה על מה לדבר, על אהבה או על יראה, על תוספת או על גירעון, על חיזוק הקיים, על חיזוק המציאות הקיימת, או על מלחמה במציאות הקיימת, על מלחמה בשלילה של המציאות הקיימת. אלו שתי דרכים בעבודת השם. ובא הנר הראשון ואומר לנו, יהודים, איך יוצאים מחושך? איך יוצאים מכלא? איך משנים את החיים מהקצה אל הקצה? באור אחד. במילה אחת שמוסיפה, שמחזקת, שמזכירה לבחור עד כמה הוא קדוש. שמזכירה לבחור כמה הוא קשור לריבונו של עולם. כמה הרצון הכי עצמי והכי עמוק שלו. זה להיות קשור ומחובר, להיות חלק אלוקה ממעל ממש, כמו שאנחנו מדברים כל שבוע מחדש בשיעור התניה הזה. ואם למישהו זה נשמע מוגזם, שעם אור אחד אפשר לשנות את העולם, אז בואו נגיד וורט, וזה מהוורטים הכי יקרים והכי מהירים, שלפחות אני שמעתי והוצאתי מהפה. את הוורט הזה למדתי בהשגחה פרטית ביום שישי האחרון, וכבר יומיים אני רוקד. כבר יומיים אני לא בן אדם מהאור הזה, שמשנה את החיים מן הקצה אל הקצה. אתמול, כשעמדנו בבית הכנסת, אצל כל יהודי שהוא קצת טיפ-טיפה מעמיק, טיפ-טיפה תלמיד ממולח, תלמיד מעמיק, הייתה צריכה להעלות השאלה הגדולה. בשביל מה התכנסנו? על מה בזבזנו את הזמן כביכול? אני מצטער על המילים החמורות שאמרתי. לשמה התכנסנו? לשמה קראנו את שביעי אתמול? 23 פסוקים, פרק שלם, מקדישה התורה למה? לסיפורי חלומות של שני שייגצים? של שני גויים? את מי זה מעניין? לא היה אפשר לומר בשני משפטים, ויחלמו שר האופים ושר המשקים חלום, ויפתור להם יוסף את החלומות? בשביל מה? 23 פסוקים. אנחנו יודעים מה זה 23 פסוקים במונחים של תורה? לעשרת הדיברות, התורה מקדישה 14 פסוקים. 14 פסוקים. עשרת הדיברות, הבסיס, כל התורה כולה רמוזה בעשרת הדיברות. כל אחד יודע את הרס"ג, 613 אותיות, 620 אותיות, כל התורה כולה, כלולה, בהזהרות של עשרת הדיברות. כל המוסר העולמי אפילו, כביכול החילוני, המערבי, כולו יושב על עשרת הדיברות של התנ"ך. עשרת הדיברות זה האנוכי, זה האלף, שעליו יושבת כל התורה. התורה מקדישה לזה 14 פסוקים, יותר מזה זה כבר תהיה אריכות. פרשת בריאת העולם, השמע ישראל שלנו, האמונה בכל אחד, האמונה בכל בורא בשישה ימים, 30 פסוקים. אם התורה הייתה מעריכה יותר, היינו יודעים איך קרה בראשיס, איך השתלשלו העולמות, אז לא היו את כל השאלות וכל הוויכוחים. צורת בריאה כזו, צורת בריאה אחרת, כל הוויכוחים שהעולם נחלק. כי התורה לא מספרת, התורה לא מבזבזת מילים על מה שאפשר להבין מעצמו. ואז מגיעים לסיפורי החלומות של שר המשקים ושר האופים, 23 פסוקים. על מה? מה אכפת לנו מה שני השקוצים האלה חלמו בלילה? מה שהם חשבו ביום זה מה שהם חלמו בלילה. מה הם כבר יכולים לחלום? וכל פרט, והגפן, והשריגים, ועלתה ניצה, ושקלותי הענבים, והאוף, בשביל מה? ובדיוק מה יוסף פתר לזה? הרי הסיפור הזה לא מוביל אותנו. מה שנוגע לנו זה השורה האחרונה. כאשר פתר כן היה, ובאים מקץ שנתיים ימים, ופרעה חולם חלום, ושר המשקים נזכר, ושם נער עברי, ויריצו מן הבור. זה מה שמעניין אותנו. אם זה שר המשקים או שר האופים, אם זה אשכולות ענבים, או מאפה תנור, לאף אחד זה לא משנה. זה לא מוביל לשום מקום. מה העריכות העצומה הזו של השביעי של פרשת וישב? ועוד שאלה עולה. אצל כל יהודי ירי שמיים שמנצל את הזמן, מקשיבים לנו יהודים שמקיימים בהידור את מצוות והגית הבא יומם ולילה, שכל דקה אצלה מנוצלת, שלא מבזבזים זמן על השטויות שקורות בעולם מסביב. לכל אחד זה צורם. יוסף הצדיק, אין לך מה לעשות? מדוע פניכם רעים היום? מה זה מה שיוסף הצדיק עשה כל היום בכלא? הלך מאדם לאדם ושאל, איך היה הלילה שלך? איך היו החלומות שלך? למה אתה בלי מצב רוח? מה פשוט למה הוא בלי מצב רוח? אתמול הוא היה שר המשקים, שר האופים, אתמול הוא ישב על ארמונו של פרעה, והיום הוא אסיר מושפל בתא כלא במעמקי האדמה. אז מה אתה רוצה? שהוא יחייך, שהוא ישמח, שהוא ירקוד? מה הוא רבי אלימלך ורבי זושה, שרואים את הטוב בכל מצב? מדוע בניכם רעים היום? את מי אתה שואל את זה? את החברים שלך לתא ששוכבים על הדרגש שני גויים? מה, למה הוא שואל ולמה התורה מדברת על זה כל כך הרבה? מה המסר של הסיפור? יהודים יקרים, ראיתי שיחה מלפני כמעט 50 שנה, שיחה מהרבי, מהרבי מלובביץ', פרשת מיקץ, תשל"ד. ערב חנוכה, הרבי רוצה להמריץ את החסידים, לקיים פרסום מניסה, שכל אחד יצא מהבית שלו, ויעיר עוד חנות, ויעיר עוד כיכר, ויעיר עוד פינת רחוב, ויעיר את בניין הממשל בעירו, ויעיר את הבית אבות, ואת הבית רפואה, ובכל מקום שמתקבצים אנשים, שמתקבצים יהודים, לראות את הנס. אומר הרבי וורד שהוא משנה חיים. התורה רוצה ללמד אותנו, מה הכוח של אור אחד, של אמפתיה אחת, של התעניינות אחת. התורה רוצה ללמד אותנו איך יוצאים מכלא, איך יוצאים מבור, איך יוצאים משקע שבחור או בחורה נופלים לתוכו. כשמסתכלים על הזולת ושואלים אותו, מדוע פניכם רעים היום? מתעניינים בו, מזכירים לו שהוא חלק אלוקה ממעל ממש, שאפילו החלומות שלו מנועלים מלמעלה. שאפילו החלומות שלו הם איזשהו עדות מהקדוש ברוך הוא. ברגע הזה משתנה הגורל של יוסף הצדיק, וכל העולם כולו בעצם ניצול מהרעב. האמפתיה הקטנה הזו, שיוסף הצדיק מסתכל על החבר לידו. גוי! אבל מה יוסף הצדיק אומר לעצמו? ראיתי את זה. הוא לא הולך מאסיר לאסיר בכלא ושואל איך המצב רוח. אבל שני הברנשים האלה שוכבים לידי בתא הכלא, וראיתי את זה שהם בלי מצב רוח. כשהוא הרים את העיניים מהגמרא או מהתניה או מהמשנה ברורה, שהוא הוריד איתו לכלא, הוא ראה ששני השכנים שלו בלי מצב רוח היום. אמר יוסף הצדיק לעצמו, למה ראיתי את זה? אם ראיתי את זה, כנראה שיש לזה משמעות. והוא שואל אותם, מדוע פניכם רעים היום? והם עונים לו. והוא פותר להם את החלום. וזה הרגע שמשתנה המסלול של יוסף הצדיק. אם אנחנו שואלים את עצמנו, איפה רגע המהפך? איפה הרגע שעד אליו פוחת והולך? ממנו מוסיף והולך. עד הרגע הזה הוא רק נופל ונופל מבור אחד לבור שני, מאשמה נוראה אחת לאשמה עוד יותר נוראה אחרת. ונראה מה היו חלומותיו, להשם ישמור שבעלה הביא איש עברי, מצחק וכו'. איפה הרגע שמתהפך הגלגל, מתהפך את המטוטלת, משתנה כיוון הנסיעה, כיוון הרכבת של יוסף הצדיק? הרגע הזה. שהוא מתרומם מעל העצב והשבר שלו, והוא מגלה אמפתיה. הוא מדליק אור בכלא שם, בתא. והוא מזכיר לגוי אחר, שגם הוא, אינני יודע אם ההגדרה היא חלק אלוקה ממעל ממש, אבל גם הוא צלם אלוקים. גם הוא חביב אדם שנברא בצלם, אפילו החלומות שלו מנועלים. הוא מאיר בעולם נקודה אחת של אור. והרגע הזה, כמו שאמרנו, הופך את גורלו של יוסף עצמו. הופך אותו מעבד לשליח, מעבד למשנה למלך, ומציל את העולם כולו מהרעב. אומר לך הרבי, אם זה באמפתיה פשוטה, אז מה במצווה? מה קורה כשמדליקים בעולם אור של מצווה? מדליקים בעולם אור של חיבור לקדוש ברוך הוא? כשמזכירים ליהודים מי הוא ומה הוא, מאיפה הוא בא ומי הם אבותיו? הרי ברגע אחד משתנה התנועה של העולם כולו. זה הסוד של הנר האחד. כל מה שצריכים. יש ביטוי שחסידים חוזרים עליו, נדמה לי שגם הרבי אמר אותו. חושך לא מגרשים במקלות. חושך מגרשים באור. עוד פעם, חושך לא מגרשים במקלות. חושך מגרשים באור. היצר הרע לא פוחד ממלחמות. הוא לא פוחד מאיומים. הוא לא פוחד מדברים קשים כגידים. הוא לא נבהל מזה. העיקר תדברו עליי. היצר הרע פוחד מנר מצווה ותורה אור. מתוספת אחת של חיבור. ולמה? כי זה כל הנקודה של תניה. כי החטאים שלנו הם בסך הכל טעות. החטאים שלנו הם לא יותר מפזיזות. הם לא יותר מאימפולסיביות, מהתמכרות לדחף מיידי, להישג מיידי. אבל המצוות שלנו הם האמת שלנו. הטוב שלנו הוא החלק אלוקה ממעל. הוא הנקודה הכי אמיתית והכי פנימית שלנו. במילא אומרים לך בתילל, אור אחד, תזכיר לבחור מיהו. תזכירו לבחורה מי היא, נזכיר לעצמנו מה המקום הכי עמוק שלנו. בואו נוסיף מצווה אחת, תורה אחת, לימוד אחד, כוונה בתפילה אחת. האור האחד הזה יהפוך מחר לשניים, בעוד יומיים הוא יהפוך לארבע, בעוד כמה ימים הוא יהפוך לשמונה. זה טבע העולם. מאור שבתורה מחזירנו למוטב. כדי שהדברים לא יהיו תיאורטיים, ומנהג ישראל לספר לאור הנרות, אז אני רוצה לספר סיפור אישי, כי מדומני שגם בשנה שעברה, בשיעור הראשון לחנוכה, אינני זוכר כבר לאיזה נר זה היה, גם סיפרתי את הסיפור הזה, אבל בסדר. אנחנו כל שנה מספרים את אותם סיפורים לאור הנרות, אז מותר גם לי לספר את אותו סיפור עוד פעם. אני בטוח ב-100% שיהיה כאן מורה אחד, מלמד אחד, מאיר אחד, שמש אחד, שתפקידו להעיר. אגב, אני פותח סוגריים, הרבה פעם דיבר, למה השמש יותר גבוה מכולם? הרי השמש הוא הכי פחות חשוב מכולם. הוא בסך הכל נער לתוספת. הוא לא חלק מהמצווה. אז למה הוא עומד יותר גבוה? זה יפה שהגבאי עומד מעל הרבה? שהגבאי עומד מעל המטרה? הוא בסך הכל אמצעי. אמר הרבה ללמד אותך את החביבות של המדליק. השמש הוא המורה, הוא המלמד, הוא האבא, הוא האמא שחוזרת יותר מוקדם מהעבודה כדי להיות עם הילדים, כדי להקשיב לילדים, שמבטרת מעצמה כדי להאיר את האור של אחרים. אותו אנחנו מעמידים הכי גבוה. הכי חביב בעינינו, שזה שמבטר קצת מעצמו כדי להאיר את האור של אחרים. טוב, אילו סוגריים בפני עצמן. אמרתי לספר סיפור. אני יושב כאן היום, הערב, על הכיסא הזה. אתם שומעים את הקול שלי. אחרי שבועיים שלוש של חגיגת יוטט כסלב שהתחילה כמעט יכול מראש חודש. אינני יודע לכמה אלפים של יהודים דיברתי, או רבבות יהודים שדיברתי בשבועות האלה. כל זה בזכות של שמש אחד ונר אחד. זאת לא הזכות שלי, לא עשיתי שום דבר כדי שזה יקרה. זאת זכות של שמש אחד, של מלמד אחד, ושל נר אחד. נר אחד כנגד שבעה נרות שלא הודלקו, שבעה נרות של חושך. לפני 28 שנים הייתי תלמיד בישיבה, ישיבת חב"ד בלוד, ישיבה של בחורים מצוינים, טובים, המשפחות הכי טובות בחב"ד. אווירה של תחרות, אווירה של מרץ, אווירה, אתם יודעים, של חבר'ה שרצים קדימה. ואני לא הצלחתי. אני נפלתי, החלקתי, קשלתי, לא עמדתי בלחץ של המבחנים. וזה התחיל ב-90 וירד ל-80 ו-70 ו-60. ואני זוכר את עצמי באמצע החורף, טוב שינוני, לפני 28 שנים, כשאני כבר הופך להיות תלוש, אבוד, מנותק. אני כבר לא יודע איפה אני נמצא. הגיע בין הזמנים של פסח, חיכיתי לטלפון שיודיעו לי, אין לך מה לעשות בישיבה, אל תחזור. באמת, לא הייתה לי סיבה לחזור, כי לא הייתי כבר בחור ישיבה. מתחת המקבט והז'קט לא היה שום דבר. היה בחור עבוד עד הקצה. בראש חודש אייר, אנחנו חוזרים לישיבה, לא הודיעו לי לא לחזור, אינני יודע למה, אולי זכות אבות עמדה לי, אלוקינו ולוקי אבותינו, אבי היה הרב של כפר חב"ד, אינני יודע מה הייתה הסיבה, לא הודיעו לי וחזרתי. ראש חודש אייר אני חוזר לזמן קיץ, עוד 3 חודשים ושבוע לפניי, אין לי מושג מה אני עושה שם. אני מסתובב מקיר לקיר, מסתכל על החלונות, על הקירות הגבוהים של הבית מדרש, על החלונות הקטנים למעלה, אבוד כאילו, מה, איך אני מעביר פה עוד רגע, אני לא יודע. ב-10:00 ל-12:00 לפני הצהריים קורא לי הרב שלי, שמי כשמו, שנינו נכדים של בעל התניה, שנינו נקראים על שמו של בעל התניה, קדוש ברוך הוא ייתן לו בריאות ואריכות ימים, הוא כבר היום לא עובד בישיבה, הוא צריך בריאות. הוא קורא לי, אני עושה את עצמי כאילו אני לא רואה, מה יש לי לבוא? הוא שוב ייתן לי נאום ומוסר, ותדע לך, זה צ'אנס אחרון, רצו להוציא אותך, אני היחיד שלקחת אליך אחריות, לא יהיה עוד צ'אנס. נו, אין לי כוח, אני כבר עייף מלשמוע את הדרשות האלו. עשיתי את עצמי כאילו אני לא רואה. אבל הוא התעקש, למזלי. הוא שלח בחור לקרוא לי. והבחור הזה נוגע לי בכתף, הוא אומר לי, הרב קורא לך. נו, עכשיו אני כבר לא יכול לברוח. ניגשתי אליו. הוא מדהים אותי. הוא אומר לי מילים שנפלו מהירח, שלא התחברו בכלל למציאות. שלא התלבשו על היד, על מי שדיברו אליו. הוא אומר לי, שני אור תראה, ראש חודש אייר, נשארו לנו 3 חודשים ושבוע עד סוף השנה. אני רוצה שתיבחן את כל המסכת בעל פה, ואני אתן לך $300. בחב"ד מדברים בדולרים, כי הבחורים סופרים את הכסף לקנות כרטיס, לנסוע לרבה, לנסוע לניו יורק. אז אני אתן לך $300, וזה לא שהיה לו כסף. הוא אבא למשפחה ברוכת ילדים. אבל הוא יקיש על פתחי נדיבים, או שהמשגיח בישיבה לא מזמן הודע לי, שהוא זה שיקיש על פתחי נדיבים, והוא ארגן את הכסף. אני שמעתי את זה, הייתי בהלם. אני ללמוד את כל המסכת בעל פה. כל מה שידעתי על המסכת זה את השם שלה. פסוחים. בבוקר כשהיינו מוציאים את הספר מהארון, ראיתי שלומדים מסכת פסוחים. אז ידעתי שלא לומדים קידושין. אבל מה ההבדל בין פסוחים לקידושין? לא היה לי שום מושג. 120 דף, אחת המסכתות הגדולות בש"ס. הוא בא לבחור שלא יודע כלום, ואומר לו, לך תלמד את כל המסכת בעל פה, ואני אתן לך $300. רציתי אבל פחדתי. אז הדפתי. אמרתי לו, הרב, עזוב אותי, לא רוצה, עזוב אותי, לא מעניין אותי. מסתכל אליי ואומר לי משפט אחד, מדליק נר אחד, לא יותר. הוא אומר לי, שניאו, אל תשקר, אתה כן רוצה לעשות את זה. ויותר מזה לא הייתי צריך. ירדתי לאחת הכיתות, יצאתי ממנה בהי באב, יום ההילולה של האריזה לחי, ברבע לחמש בערב, עליתי למשרדו של ראש הישיבה, ונבחנתי את כל המסכת בעל פה, ברוך השם קיבלתי את הכסף, אבל מה שיותר חשוב, הצלחתי פעם אחת. וזה הרי כל מה שאדם צריך בעולם, להצליח פעם אחת. וברוך השם, מאז למדתי עוד מסכתות, וקרו עוד דברים טובים. אבל מה אתה צריך? יהודי אחד שיסתכל עליך, ולא יאמין לך. אתה אומר, אני לא רוצה ללמוד. והרם אומר, אל תשקר, אתה כן רוצה ללמוד. זה תפקיד של מורה ומחנך בישראל. לא להזכיר לבחור, שהבחור מרגיש שהוא כן שייך, רוצה להישאר בישיבה, והראש הישיבה או המלמד אומר לו, אתה לא שייך לפה בכלל. התפקיד של מלמד זה הפוך. זה להיות המאמין האחרון. כשהבחור כבר לא מאמין בעצמו, והחושך הוא חושך של חנוכה, שמדליקים אותה בשמאל, החושך הנוראי ביותר שהכשיכו עיניהם של ישראל, שלא היה חושך כזה. אבל התפקיד של השמש, זה להגיד, אל תשקר. אתה כן רוצה ללמוד. אתה אל תאמין לעצמך. אל תיפול בשקר הזה. נר אחד יכול להדליק מנורה שלמה. האמת היא, שהעניין הזה הוא לא פשוט. אני יודע שיש עכשיו ראש ישיבס שמקשיבים, ומלמדים ומורים שמקשיבים ואומרים, מהי מוסר? מהי מירה? הרי האדמור הזקן בעצמו בפרק ממלף בתניה מתחיל, שראשית העבודה ועיקרה ושורשה, יאירה, בלי לפחד, בלי לדעת שיש מחיר, אי אפשר לזוז? בלי לדעת שיש לנו יצר עורב והוא מאיים עלינו, ולפתח חטאת רובץ, אי אפשר לזוז? אז מה, רק חיבוקים ונשיקות? אף אחד לא אומר את זה. אבל השאלה היא המינון, השאלה היא מה הדגש, השאלה היא מתי אנחנו מאמינים יותר לתלמיד שלנו, כשהוא חוטא או כשהוא מצליח. והמסר של הנר הראשון, שכשתלמיד מצליח זאת האמת שלו, וכשהוא חוטא, הוא רק טועה. אז אם הוא טועה, צריכים לעזור לו לצאת מהטעות הזו. האמת היא, שזאת גוף המחלוקת בין בית הלל לבית שמאי. מוסבר בספרי חסידות מדורי דורות, זה לא חידוש חבדי, יודעים את זה, שזו גוף המחלוקת של בית שמאי ובית הלל, איך צומחים, איך מאירים. הרי דיברנו עד עכשיו על דעת בית הלל, אבל דעת בית שמאי הרי תמועה פי כמה, תמועה עד אין סוף, עד אין קץ. פוחת והולך. נכון אומרים בית שמאי, כמו ששאלנו, צריכים להתחיל עם עוצמת אש מלאה, בערב הראשון, אילו הערב היה בה כבר, היינו זוכים לגאולה, והיינו נוהגים כשיטת בית שמאי בימות המשיח, הערב היינו מדליקים את כל החנוכיה. באמת, היינו מברכים שהחיינו כמו שצריך, על מנורה מוארת, על פול אנרג'י, על עוצמת אור מלאה, עוצמת כוח מלאה, כמו שצריך. אבל מה היינו עושים מחר? שם מרחם. היינו מדליקים שבע. ומה היינו עושים מחרותיים שש? ומה היינו עושים בערב האחרון? אחד. כך היינו מסיימים את החנוכה. עם נר אחד. שואלת הגמרא, הרי מעלין בקודש ואין מורידין, שואלת הגמרא בסוגיה שמה. אז באמת בית שמה ימצאו דוגמה, כפרי החג. בסדר. אבל למה? למה למצוא דוגמה אחת של מורידין בקודש, ודווקא אליה לדמות את החנוכה? את החג היפה והמהיר הזה, מה המסר לדעת בית שמאי, שדווקא פוחת והולך? ולמה בית הלל אומרים מוסיף והולך? מה מונח כאן? אומרים אדמורי החסידות מדורי דורות, אני ראיתי את זה במכתב של הרבי, שהוא כתב עוד בתור אברך, עוד לפני שנעשה רבי, כתב את זה בצורה כל כך מיוחדת ויפה, ומביא עוד 3-4 מחלוקות של הלל ושמאי באותו כיוון, שכולם הם חולקים באותה שיטה. השאלה היא, מה עיקר תפקידו של היהודי בעולם? מה עיקר עבודתו של יהודי בעולם? לסלק חושך או להוסיף באור? בית שמאי אומרים, זה לא בית שמאי, בית שמאי אומרים שכשנכנסו החשמונאים לבית המקדש, מה הם עשו הדבר הראשון? אין לבוא אל שער המלך בלבוש שק. דבר ראשון הם סילקו את השק, דבר ראשון הם סילקו את החושך. עכשיו כשמסלקים חושך, היום הראשון הוא היום הכי קשה. כשמסלקים חושך ביום הראשון צריכים עוצמת כוח הכי גדולה. אחר כך כבר אפשר לרדת. במילים שלנו, כשאדם רוצה לעקור תאווה, לעקור התמכרות, לעקור נטייה רעה, לעקור מידה רעה, ביום הראשון הוא צריך הכי הרבה כוח, הוא צריך פול גז, הוא צריך עוצמות של מסעית, כוח סוס של בולדוזר הוא צריך. לעקור נטייה רעה, אפילו אם הוא רוצה להתחיל דיאטה, אפילו אם הוא רוצה להפסיק לעשן. בטח אם הוא רוצה להפסיק התמכרות נפשית. הוא רוצה לזרוק את הטלפון, לזרוק את הוואטסאפ, את כל הדברים האלה. הוא מרגיש שהוא כבר מכור, שזה שולט בו, שרגע אחד שאין לו טלפון הוא משוגע, הוא לא יודע מה קורה בעולם. הוא מחליט לזרוק את זה. לפחות לצמצם דרמטית את השעות שהוא פותח את הטלפון, הוא פותח את הוואטסאפ. היום הראשון זה הרי מלחמת עולם. המוח רעב, המוח מרגיש כאילו גדעו אצבע. כי המוח רגיל לספק את עצמו. בעזרת הניקוטין, או בעזרת הסוכר, או בעזרת הקפאין, או בעזרת כל שיגעון אחר. וכשאתה לא מספק את זה למוח, המוח צועק מרעב, חסר לו, אצבע חסרה. אבל מה קורה ביום השני? המופעים של הרעב כבר פוחתים. כי המוח מתחיל ללמוד צורות ריגוש חדשות. הוא מתחיל ללמוד למלא את עצמו, במקום עם ניקוטין, עם תפוח. במקום עם קפאין, אני יודע אם עם סוכריה. הוא כבר לומד שיטות אחרות לספק את עצמו, לספק את הרעב. בית שמאי אומרים שכשנכנסו החשמונאים לבית המקדש, מה הם עשו? סילקו חושך. הרחיקו את התומעה, הרחיקו את הקליפות שהצטברו שמה בארבע שנים של שלטון היוונים, והיה הרבה מה לסלק. לכן הם אומרים, ביום הראשון הם הדליקו, אנחנו לזכר הנס הזה, זאת אומרת, צריכים להדליק 8 ימים. כי ביום הראשון בשביל לסלק חושך צריכים 8, הם צריכים עוצמת אש מלאה. ביום השני אפשר לרדת 7, ביום האחרון אפשר מספיק להבה קטנה בשביל לסלק את הרשימו, את הזיכרון מהתאווה הישנה. אבל בית הלל חולקים עליהם. ובית הלל אומרים, חברינו היקרים מבית שמאי, שאנחנו תמיד נותנים לכם לדבר לפנינו. למה אתם מדברים על חושך? הרי החושך, כמו שאנחנו לומדים בפרקים האחרונים בתניה, הוא לא יותר מאסתר. הוא לא יותר משקר. הוא לא יותר מניצול וקום. אז למה לדבר על זה? במקום זה בואו נדבר על האמת, על הנר השם נשמת אדם, על החלק אלוקה ממעל ממש שמאיר בכל יהודי. בואו ניתן לבחור, לבחורה כלים, להכיר באמת שלו, להכיר בטוב שלו, להכיר בתוקף שלו. והלכה כבית הלל. כי כמו שאמרנו, הטוב הוא אמיתי, הטוב הוא מהותי, ואילו הרע הוא רק רע מנעוריו. הוא רק תוצאה, הוא לא מהבטן, הוא לא מהרחם, הוא לא מההיריון. יצר לב האדם רע רק מנעוריו, אומר הקדוש ברוך הוא. לא הוסיף עוד כלל את האדמה בעבור האדם. כי הרוע של האדם הוא רוע מחודש, מתוך המאבקים של החיים, מתוך התחרות, מתוך הרצון להיות ראשון. הוא לא המהות הפנימית שלו. המהות של יהודי שלא מצליחים לנצח אותה. את הנר הקטן הזה. 2000 שנה, כמה עבר העולם ב2000 שנים האלו. כמה אידאות, כמה דעות, כמה אידיאולוגיות. כמה יהודים שהורחקו וצעקו עליהם ומרמרו אותם. אבל כל האידאות נעלמו. והנר הזה של חנוכה, הנר הבודד הזה, עוד בוער ועוד מאיר, ויעיר לעולמי עד, עד ביאת משיח בקרוב ממש. כי זה יהודי. כל מה שקורה מסביב זה לא הוא. הכל יחלוף, הוא יישאר עם האמונה שלו. הוא יישאר עם הפנימיות שלו. הוא יישאר עם האמת המהותית שלו. אז זה מה שמזכיר לנו נר ראשון. לא צריכים הרבה בשביל להיגאל מהכלא. צריכים שאלה אחת. מדוע פניך רעים היום? מה לא טוב לך? ולהזכיר לבחור שכמה שהוא לא יתבלבל, וכמה שהוא לא יסתובב, וכמה שהוא לא יסתה. הרצון הכי עמוק שלו, בביטחון מוחלט, כמו שאמר לי אותו רב שניאור ההוא, אל תשקר. אתה כן רוצה ללמוד. לא יכול להיות אחרת. אתה נכד של אברהם, יצחק ויעקב. יכול להיות אחרת. קראתי איזשהו יהודי שסיפר, יהודי שהוא פרופסור באוניברסיטת תל אביב. אני חושב שהוא כבר אינו עמנו היום. והוא היה כופר גדול. כופר, אפיקורס, ככה, לתיאבון, שעשה המון רעה סביבו. פעם הוא קיבל מכתב מהרבא. והרבא שואל אותו, אתה הנכד של הרב ההוא וההוא? מה קשר המשפחה שלך לרב ההוא וההוא? הוא אומר שהוא קיבל את המכתב, הוא התחיל לפקוט. הוא אמר, תראה איזה חוכמה פדגוגית של יהודי. הוא היה יכול להתחיל איתי במלחמות וויכוחים, כמו כולם. במקום זה הוא רומז לי, אתה הרי הנכד של הרב ההוא וההוא. אז השלשלת מחייבת אותך. הרי עובר דם קדוש, עובר ניצוץ קדוש בתוך המהות שלך, בתוך הנשמה שלך. אומרים ליהודי שבח, מחמאה, אומרים ליהודי מי הוא ומה הוא, מזכירים לו עד כמה הוא קרוב, עד כמה הוא קדוש, זה הרי מועיל יותר מ1,000 מחמאות. סליחה, זה מועיל יותר מ1,000 גערות. אז בואו ניקח על עצמנו, בחנוכה הזה, לראות את הטוב, לשרת את הטוב, לדבר על הטוב, בכל רגע יש לנו מלחמה, האם להעיר לילד או לשבח אותו, בוודאי שצריכים גם להעיר. אבל איך פעם הרבה אמר, לעולם תהיה שמאל דוחה וימין מקרבת. אז הוא שאל, למה התחייה היא בשמאל והקירוב הוא בימין? כי השמאל היא היד החלשה. והימין היא היד החזקה. אז את הקירוב צריך לעשות ביד החזקה. ואת הריחוק צריך לעשות ביד החלשה. בוודאי צריכים גם להרחיק, אבל שזה יהיה 10%, 10%, מאשר הקירוב והחיבוק והתזכורת לכל בחור, הניגון החסידי, והריקוד החסידי, והחיבוק החסידי, והלימוד של המאמר חסידות, שמתחילתו ועד סופו רק אומר, אחדות השם. שהקדוש ברוך הוא המציאות האמיתית. וכל אחד מאיתנו, הנקודה הכי עמוקה שלו, זה קשר אל הקדוש ברוך הוא. רק צריכים להבהיר את הנר הזה. נו, אז זה התפקיד שלנו, כמחנכים. לחפור יותר עמוק ויותר עמוק, עד שהנר הזה יבקע החוצה, והמים החיים ייצאו החוצה, ויפוצו מעיינותיך החוצה, ויפוצו על פני כל התהום. אני מתלבט במה לסיים בשתי דקות האחרונות, לא יודע איזה סיפור לבחור, כי אלה הם חיינו. אבל בכל אופן, אספר סיפור שממש קרה בזמן האחרון, אינני יודע למה בשגוח הפרוטיס, זה הסיפור שנופל לי בפה. סיפר לי חבר שהוא שליח באורגון, אורגון בארצות הברית, על יד סיאטל, אזור מאוד מאוד משובח, שמרוויחים בו הרבה כסף, זה האזור של הייטק, מייקרוסופט וחברות אחרות. יהודים שמאוד התרחקו, יהודים שבאו מארץ, הרבה יהודים ישראלים, מאוד מתרחקים. העבודה שם היא קריטית, עבודה חיונית ממש, להזכיר לכל יהודי, מאין באת ולאן אתה הולך. הוא מקבל טלפון, הוא סיפר לי את זה לפני שבועיים, מקבל טלפון מאישה שאינה יהודייה, ואומרת לו שהיא אספה איזה אדם מבוגר מהרחוב, שכנראה התמוטט. היא פינתה אותו לאיזשהו מוסד סיעודי, ובדרך הוא אומר לה ככה מתוך בלבול, את אולי מכירה רב, את יודעת איפה יש רב? אני יהודי, אני מחפש רב. אז היא הורידה אותו באותו מוסד סיעודי, והיא עכשיו עושה טלפונים לחפש רבנים. אז היא חיפשה בגוגל, היא חיפשה איפה הרב הכי קרוב, הגיעה לבית חב"ד. טוב, היא נותנת לו את הטלפון שלו, את הטלפון של המוסד, והיא אומרת, לך תמצא אותו. הוא אומר לי, הוא רב, כל דקה שלו מנוצלת, כל דקה מתוכננת, יש לו מוסדות, יש אנשים שתלויים בו, יש לו סדר יום. לנסוע למוסד הסיעודי הזה זה 45 דקות הלוך, 45 דקות חזור. בשביל יהודי, לך תדע אם הוא באמת יהודי בכלל, אם הוא לא מבולבל ומלמל משהו מתוך המכה שהוא קיבל, או הנפילה, או דבר, אירוע אחר שהוא עבר. ומה אני בכלל חייב לו? אבל מצד שני זה נגע בו, כמו שאמר יוסף הצדיק, זה הגיע לפתחי. אני ראיתי את זה, התקשרה אליי, לא לאחרים. מקומך על תנך, המקום שלי מחייב אותי. והוא עולה לאוטו, משנה את כל התוכניות, מבטל פגישות, ונוסע לאותו מוסד. הוא מגיע לשם, שוכב האדם הזה. אדם מאוד מבוגר, אחרי איזה אירוע שהוא עבר, מבולבל לגמרי, לא יודע מה שקורה איתו. והוא בכל אופן מנסה לפתוח איתו שיחה, לוודא בכלל שהוא יהודי. איך קוראים לך? עד שהוא הבין שהכוונה לשם היהודי, שמחה. איך קוראים לאמא שלך? עד שהוא הבין שהכוונה לשם היהודי, גיטל. נו, שמחה בן גיטל. יותר יהודי מזה לא יכול להיות. הרבה לדבר לא היה, אבל אז הרב מבקש ממנו, אם אכפת לך להניח תפילין. הרב הגיע מצויד עם הערכה, עם התפילין. אולי אכפת לך. הוא לא הניח תפילין מהבר מצווה. 70 שנה. לא, מה צריך את זה? אין לי כוח לזה. היה גם על היד עירוי, גם לא נוח, מסרבל. איכשהו על הראש הוא הצליח להניח לו את התפילין. הוא הסכים. אמר קריאת שמע. אחר כך הוא כבר איבד את הריכוז, כבר לא היה אפשר לדבר איתו. אותו מנדי, אותו הרב מנחם הזה, הרב מנחם ריבקין, הניח את הכרטיס על השולחן לידו והלך. אחרי שבוע הוא מקבל טלפון מהבן של אותו יהודי. והוא אומר לו, אבא הלך לעולמו. וראינו פה כרטיס שלך על השולחן, אז אנחנו מבינים שהיית פה. אולי זה סימן שאנחנו לא צריכים, כמו שתכננו, שמרחם, לשרוף את אבא. אלא לקבור אותו, להביא אותו לקבר ישראל. לעשות איתו לפחות חסד אחרון, שלפחות ימות כמו יהודי. מה עשיתי, הוא אומר לי? בסך הכל הקשבתי לקול של הקדוש ברוך הוא, לך לכו מארצך ומולדתך. נתתי ליהודי את החסד הגדול ביותר שקיים. אז שיהיה בשמחות, שיהיה בלב שמח, אבל שנזכור תמיד שהטוב הוא אמיתי, והרע הוא לא יותר מאיזשהו שעשוע שיצר הקדוש ברוך הוא בעולם. ככה צריך להתייחס לדברים. חנוכה שמח, חג של אור, ושיהיה מוסיף והולך תמיד, עד אור שבעת הימים, אור הגאולה השלמה בקרוב ממש.
האזנתם לשיעורו של הרב שניאור אשכנזי בספר התניא.